אני כל כך מתרגשת להיות במקום הזה. שלום תל אביב, לראות ככה בנות שמחות בשביל לבוא ללמוד. אתם יודעות מה זה? איך התורה שמחה בכן? באמת, תשמעו, אמרו תודה לטראמפ, ואמרו תודה לקדוש ברוך הוא, ואפילו איזה כמה אמרו תודה לביבי, ולא אמרו תודה לכן. אני רוצה למחוא לכן כפיים, באמת, על שנתיים של תפילות, של יעל תישארי שמה, כדי שכל השיעור יהיה לנו מישהי ש... אני עולה על כיסאות. לא, זה יפה לך, לא. אני אסגור פה את הוונטלטור, כי זה לא מעבריר, זה ונטל. אתן מדהימות, ושתדעו שאם חזרו חטופים, זה בזכות התפילות שלכם, והאכפתיות שלכם, וזה שבאמת לא נהניתן עד הסוף מכלום, מכלום, וכל הזמן זה ישב לנו כאן, איזה אהבה, בחגים, בתחנו שלי. אז באמת תודה, תודה, עם ישראל, ויש פה נציגות של כל עם ישראל, יש פה הכל, דוסיות וחילוניות וכאלה שעוד לא החליטו מה הן. אז הקדוש ברוך הוא שיראה את הנשים המדהימות שלו והמהממות שלו, ואנחנו נכנסות לחודש מדהים. בנות.
והתמונה של
אבינתן
כבר לא
פה. נכון, התמונה של אבינתן עוד מעט תהיה פה בלייב בעזרת השם, אנחנו... בשבועות הקרובים, כן, הם יגיעו לפה, האב, הבן והאם, בעזרת השם. מה, מה, מגיע לנו? בנות, אנחנו עבדנו על זה קשה מאוד מאוד, באמת, מגיע לנו. ו... כן. לא, זה אתן, זה אתן, זה אתן. ואני רוצה הודעה, אנחנו בזאת חנוכה, היום השמיני של חנוכה, 8 נרות בחנוכיה, שזה יום עם סגולות ענקיות, אנחנו ניסע בעזרת השם עם מי שתצטרף אלינו מפה לפולין, לקבר רבי אלימלך מליז'נסק, להתפלל שנראה מעלת חברנו. אנחנו נהיה גם במחנה באושוויץ, אנחנו נלמד את השואה ואת התקומה, וזה יום מסוגל מאוד מאוד לישועות. אנחנו נהיה בבית קברות בקרקוב, אנחנו נהיה בשופינג בקרקוב, אנחנו נהנה ונשמח. אז מי שרוצה, אנחנו קוראות לזה מאפר לפאר, ובאמת אנחנו בעזרת השם נראה כאלה ישועות. בנות, תבקשו הכל, אנחנו עוד מעט נלמד שחודש חשבן, זה כיף שאת פה, חודש חשבן זה חודש של תפילה, האוצרות פתוחים, זה החודש שמתחיל בו הגשם. בנות לקדוש ברוך הוא, יש מצב רוח טוב, מה ביקשנו? חטוף, 2, 5, יאללה 10, אולי ישנם 15, נתן לנו הכל במכה. בנות, כשלקדוש ברוך הוא יש מצב רוח, האוצרות פתוחים, תבקשו הכל. זה כמו שכשהנכדים שלי באים אליי ויש לי מצב רוח, יאללה, תפרצו את המקרר, שימו לי את הקובעים, קחו לי את העקבים, אני רק מסתכל על איזה מדוקים. וכשאין לי מצב רוח, זוזה שלהם בסלון, אני לא יכולה לשאת. לקדוש ברוך הוא, שבמשל, בנמשל, זה אני, בעצם הוא הנמשל, מצב רוח, בנות, כאלה ניסים גדולים, תיכנסו, תיסעו אחרי האמבולנס, פשוט זה אין, לא יאמן, לא יאמן, שאף אחד לא יקטין את הנס הענק הזה בעיניכן. ונכון, שיש לנו עוד מיליון דברים לבקש, מלא, מלא, אבל הנס הזה, וואו, מה זה הדבר הזה? איך אמר אבא של אבינתן? הוא אמר, עם כל זה שבאמת, והוא שרד, נס, רק בנס הוא חזר בחיים. והרבי מלובביץ' אמר, שעל אירועים כאלה היסטוריים, צריך להגיד, ברוך שהחיינו, וקיימנו, והגיענו. מה זה? אומר הרבי מלובביץ' שהחיינו, לצאת בחיים מהגיהנום הזה, אימאלה, קיימנו, הם התקיימו על רבע פיתה. משהו לא יאמן. דיברה איתי הרופאה שקיבלה אותם בביילינסון, ואמרתי לה, סליחה שאני שואלת, אבל על הלחם לבדו יחיה האדם. הם אכלו רבע פיטה והם עומדים על הרגליים. היא אמרה, ימימה, זה פשוט פלא של הגוף האנושי. לא ראינו דבר כזה. אין לנו שום הסבר. החיינו בחיים, קיימנו, ממה הם התקיימו? מכלום. הגיענו, אומר הרבי מלובביץ', זה היגיעה שלך. היגיעה האנושית, והתייגענו בתפילות, במאמצים, במעשים טובים, עד שהגענו לזמן הזה. אבל עכשיו, אנחנו בפרשת נוח, ולפרשת נוח קוראים אחרי המבול. מה קורה אחרי המבול? יש משפט היסטורי מאוד מאוד מפורסם, אומרים אותו אחרי המבול, טבע אותו במאה ה-15, לואי ה-15, והוא אמר, אפרי מוא לה דלוז', כשהיו אומרים לו, מה כל ההנאות האלה, אתה ומדאם פומפדור, שכידוע זה בוטיק שנסגר בכיכר המדינה, כשהם היו מבלים ועושים מה בא להם, אז אמרו להם, רגע, ומה עם העולם? אתם לא דואגים לעולם? אפרי מוא לה דלוז', אחרי המבול. לעומת זאת, הביטוי אחרי המבול מופיע בפרשת נוח. ויוולדו להם בנים אחרי המבול. האם אנחנו חברה של אחרי המבול? זאת אומרת, הם יצאו החטופים, המלחמה עכשיו הרבה פחות עצימה, ואני רוצה להיות נוח. הרבה יותר נוח לי היום לבלות, לעשות קניות. לא שלא עשיתי לפני, אבל היה לי לא נוח כי החטופים ואיזה מסכנים. ועכשיו, אחרי המבול, יאללה, זה היה כבר. או שאנחנו אחרי המבול ודואגים שחס ושלום לא יחזרו יותר דברים כאלה, דואגים להיות אנשים טובים יותר. האם הפכנו חברה טובה יותר אחרי המבול, או שאחרי המבול, יאללה הם יצאו, בואו נחזור להתקוטט ולריב. אני רוצה להתחיל את הפסוק הראשון בפרשת נוח. אלה תולדות נוח. נוח, איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. שואל המדרש, רגע. פסוק אחד, לכולם ברור על מי מדברים. נוח, למה שלוש פעמים? שלוש פעמים כתוב נוח בזה הפסוק, אומר המדרש. למה? מפני שראה עולם ביישובו ובחורבנו ובישובו. וכן דניאל ראה בית המקדש בנוי וחרב ובנוי. וכן איוב ראה ביתו בנוי וחרב ובנוי. בנות, יש לעם הזה DNA עתיק מאוד. DNA זה ראשי תיבות, דניאל, נוח, איוב. שלושה אנשים שחוו עולם בנוי וחרב ובנוי מחדש. נוח ראה עולם בנוי, הכל היה בסדר, והוא כן דאג, כי השם אמר לו יבוא מבול, אז הוא בנה תיבה, אבל אתה רואה שמלאה הארץ חמס. למה אתה לא במצב חירום? כי הוא איש נוח, וכי היה לו נוח להאמין בקונספציה, אז הוא כן בנה תיבה, אבל מלאה ארץ חמס, והוא חשב שהעולם יכול להתקיים כך. ובכן לא, הוא ראה עולם בנוי, ואז מגיע השבעה באוקטובר. מבול! על העולם, מבול נוראי. בחודש חשבן, דרך אגב, הוא התחיל, ובמבול, וואי, 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 איזה גיבור. איך הוא עוזר ליקום לשרוד, איך הוא נלחם, איך הוא נפצע. חז"ל מתארים לנו איך נוח מאכיל את האריה, והאריה נושך אותו כי הוא אחר, ואיזה גבורה במבול. ומה יהיה אחרי המבול? איך הוא יוצא נוח? צא מן התיבה. איך נצא מהמלחמה הזו? אם לא נהפוך אנשים טובים יותר, יש לנו חלילה ב-DNA את הבניין, את החורבן ואת הבניין הנוסף. מה נעשה כדי שלא יחרב העולם, שלא יחרב המקדש ושלא יחרב הבית הפרטי שלנו חס וחלילה? התחתנת והיית מאוהבת, התגרשת, היית גיבורה לביאה. מה את עושה עכשיו? לאיזה יחסים את נכנסת אחרי שנחרב לך? האם למדת משהו מהמלחמה הזו? ומה קורה לנוח? וואי, וואי, וואי. 14 פעלים שמתחילים במילה וואי, וואי, וואי. הוא יוצא מהטבע, והוא נוטע גפן, והוא משתקר, והוא שוכב בלי בגדים, וישקר ויתגל. מה יש לך נוח? מה? חזל אומרים, היה לך לנטוע חיטה, לא גפן. בנות המתמכר הראשון אי פעם, זה נוח. ולמה? כי לצאת מהשבי זה קשה מאוד, ולראות שהחמצת שנתיים זה קשה מאוד. ואמרה לי אמא של חטוף, ימימה לגמרי 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 לא פשוט לנו. אנחנו עכשיו מנסים להרגיע, אבל לא יותר מדי להרגיע, כדי שזה לא יהיה דברים כבדים מדי שהוא ייקח ויתמכר להם. אני רוצה לקרוא לכם קטע מהרב לאו הגדול, הרב ישראל מאיר לאו. אל תשלח ידך אל הנער. אתם מכירות את הספר הזה? בזמן שכיהנתי כרב שכונה בצפון העיר תל אביב, ביקש ממני חמי, הרב יצחק ידידיה פרנקל, שיקח אותו לביקור חולים אצל המשורר איציק מנגר. נכנסנו לחדר חשוך. היכה בנו ריח חריף של אלכוהול שהקשה על נשימתנו. הרב פרנקל תפס מהר את מצב העניינים, פתח את החלון החדר ומשב רוח רענן נכנס לתוך החדר. המשפט הראשון שאמר איציק מנגר, לא דתי, הוא אמר, שלום עליכם הרב פרנקל, סליחה, סליחה שהכל פה בריח של אלכוהול, אני נוח שאחרי המבול. אתה יודע הרב פרנקל, משחר ילדותי הציקה לי השאלה, הרי את האלוקים התהלך נוח. הוא היחיד שאותו הזמין אלוקים אל התיבה כדי להצילו מהמבול, והשם עליו אמר עליו שהוא צדיק. ומה קרה בהמשך? ויחל חילל את עצמו, נוח, איש האדמה, ויטע כרם, וישת מן היין, וישקר, ויתגל. איך ייתכן, שאל איציק מנגר את הרב ישראל מאיר לאו, שצדיק ושיקור התהלכו ביחד? עכשיו אני מבין, אני מבין את נוח. נוח נכנס אל התיבה עם אשתו, שלושה בנים, אבל כשהוא חזר והתחיל לחפש את השטטל שלו, את העיירה שלו, הוא לא מצא דבר. הוא רצה ללכת לשטיבל שלו, לבית המדרש, לבית הכנסת. אין להם זכר, איפה המקולת? איפה נושא המכתבים שהכיר? העגלון, היהו. אין בית, אין רחוב, אין שכונה, אין חברים. אני נוח שאחר המבול. נשארתי לבדי בעולם, אז תסלחו לי שבשביל לשכוח, אני קצת שותה. איזה גיבור הוא היה בשואה. ואחר כך לראות את העולם אחר כל כך, כולם המשיכו, ואני, איפה אני? איך נהיה גיבורות? לא במלחמה. איך נמשיך להתפלל? לא בימים הנוראים. לא חוכמה לבוא לכותל במיליונים בימים נוראים, כי מי לא מתפלל בימים נוראים? חטופים מתחת לאדמה מתפללים שלוש תפילות בימים הנוראים. וכשהם יצאו, האם היום אתה מתפלל שלוש תפילות? לא בטוח. בנות, אנחנו חייבות להיות הגיבורות שאחרי המבול. אנחנו חייבות להיות הדור שמתחיל מההתחלה, לא חוזר להתמכרות העתיקה שלנו שזה לריב. בנות, למה רבים עכשיו? על הורים של חטופים אומרים דברים מזוויעים. למה? כי זה מרגיש לנו נורמלי. רגע, מה היינו בשישה באוקטובר? הוצאנו אחד לשני את הריסים, נכון? לחזור לשם זה תחושת נורמליות. השתבח שמו, אנחנו שוב מקללים. אנחנו חוזרים להתמכרות ההיא במקום להתחיל עתיד חדש. אבל יש לי המון תקווה. היום הייתי בכותל עם בנים ובנות יתומים ממלחמת חרבות ברזל, או איך שלא קוראים לה, והיה להם בר מצווה ובת מצווה. ואז שאלתי, מה התפילה שלכם? הנה הכותל, מה אתם מתפללים? אז מישהי מתוקה, את אמרה, נערה חמודה, אני מתפללת על כל החללים שנמצאים עכשיו בעזה, שיובאו לקבר ישראל. ולמה זה היה מדהים? כי בעין שלה היא ראתה מה שיש לה, קבר של אבא שלה, ולאחרים אין, אז היא תרמה את זה, כפרה עליה. עוד נער אחד אמר, אני רוצה שאימא שלי תהיה שמחה. שפתאום ראית את הגבר הקטן שנהיה אבא על כורחו. הוא עכשיו צריך לשמח את האישה הזאת, כי אבא איננו. ונערה אחת מתוקה, מתוקה אמרה, אני מתפללת לתחיית המתי. וחשבתי לעצמי שהדור הזה שאחרי המבול כן יודע להתחיל מההתחלה. הכל. זאת קמה ורוצה להתחיל לתת לעולם את מה שאין לה, אבל יש לה. והוא רוצה שאמא תתאושש, והיא כבר רוצה את המשיח ואת תחיית המתים. אלה יולדו לנוח אחרי המבול. אלה לא ילדים של אחרי המבול. וכמה צריך להעריך ולהוקיר ולמחוק כפיים לילדי ונערי ונערות הזמן המדהים הזה. אז בואו נתחיל ללמוד את התורה של אחרי המבול. וכדי לעשות את זה, אני רוצה שנדבר על התופעה המוזרה הזו שכולנו נלכדנו בה, שאני קוראת לה הנבואה לאחור. יש לנו שמחת עניים כזאת, לומר, בונה, הם יצאו אחרי שנתיים, בדיוק אחרי שנתיים, בהושענא רבה, ויוסף, מה כתוב עליו? ויהי אחרי שנתיים ימים, ויריצו מן הבור, והוציא אותו. תגידי, מה פשר השמחה הזאת של הנבואה לאחור? אם נניח היית אומרת, תקשיבו, או שאני הייתי אומרת, איך אני אוכלת את הלב שלא אמרתי, בנות, כתוב, האמת שכל שיעור אני ממציאה, וזה לא נהיה, ואתם אפילו לא שואלות אותי, ביתי, איך הנבואתך, יאללה, מחקנו לה. הגבורה הענקית והגדולה באמת, זה להגיד, אני רואה שכתוב כאן, שיוסף נחטף ויצא מהבור אחרי שנתיים, אתם תראו שבדיוק בהושענא רבה הם ישתחררו. זה גבורה, מה את מביאה לי נבואות למפרע? מה זה שווה? ולמה יש בנו כזאת שמחה? למה? כי הדתיים צודקים? כי מה? ודי צהור אמרה לי, ימימה, בשבילי זה ניצחון ענק. למה? מפני שכל כך הרבה פעמים שמענו, וזה נכנס ללב, את המילה הפקרה. אנחנו בעולם מופקר, אנחנו בעולם של מבול, אנחנו בעולם שאף אחד של כאוס. פתאום כשאת רואה משהו כזה מדויק, את אומרת, היי, אני מושגחת. הדיוק הזה של הסיפור של יוסף ושנתיים ימים, זה בתוך חושך אפלה שאיפה היה השם בשבעה באוקטובר ובשמונה באוקטובר ובאחד עשר בנובמבר, פתאום איזושהי הצצה ואת אומרת, יש אלוקים. ההצצה הזאת, ההבנה שיש השגחה בעולם. למה קוראים לחודש חשוון מרחי שוון? אומר הבני ישכר מריחין. יש בו את המילה מריחין, מרחי שוון. בחודש חשבן מכרו את יוסף לעבד, וקרה לו נס נורא גדול. בשיירה של הישמעאלים שתמיד מוכרים נפט מסריח, מכרו פרדה, בוסם. שואל הבני ישראל, מה זה משנה? ככה או ככה הוא נחטף. אז מה? אז הוא הריח בוסם בדרך. לא, זה השגחה. זה פתאום לראות טיפות של השגחה בעולם. הקדוש ברוך הוא לא הפקיר אותנו בשבעה באוקטובר. העולם לא הפקר, יאמר חודש חשבן, ולכן בעזרת השם השבוע, כשאת אומרת את התפילה, כשלא אמרנו 60 ימים, יעלה ויבוא של ראש חודש, את אומרת, השם, אני מאמינה בהשגחה מדויקת, אז שאני אעלה ויבוא ואגיע וארצה ואראה ואשמע ואפקד ואזכר, אנחנו וכל עמך בית ישראל, אני מבקשת ממך לראות השגחה. חודש חשבן הוא חודש האמונה בהשגחה. למה? כי זה החודש שמתחיל לרדת בו הגשם, וגשם הוא יחס של השמיים לארץ, הוא חיבור של שני הדברים הכי רחוקים בעולם. אם אוהבייך יפקירוך, אם תחריד אותך בגידה, אם לשלום שוב איש אותך לא יברך, אנשי הגשם יחתירוך למלכתם היחידה, ויחלקו איתך את לחם צער. השגחה זה טיפות מים בגשם. השגחה זה אנשי גשם שיש להם פיתה קטנה, והם אומרים, קחי, את גם רעבה, אני אחלוק איתך את הפיתה, כמו שאליה כהן המדהים מספר שהוא הולך לשירותים ורואה 300 שקלים על הרצפה, הוא מספר את זה בספר שלו מופעודת, והוא לוקח אותם ואז הוא אומר, אבל זה לא שווה כלום, אני בשבי. והוא הולך לאיזה מחבל ואומר לו, מצאתי 300 שקל. הוא אומר לו, איזה גבר אתה, אתה מדהים. הוא אומר לו, תן לי תמורת זה פיתה. והוא נותן לי פיתה ואני יכול לאכול אותה לבד במסדרון לשירותים, כי אני רעב מת. אבל אני חוזר לחברים שלי ואומר להם, חברים, הפיתה הזאת עלתה לי 300 שקל, ואנחנו מחלקים אותה לארבעה חלקים, ואוכלים אותה, והסביע אותנו לשבוע מהאהבה שהייתה בה. בנות גשם זה יחס אישי, והפעם הראשונה שאנחנו פוגשות מים כיחס בין שמיים לבין ארץ, זה בפרשת נוח, פרשת המבול. הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו מהשמיים. גשם זה כשהשם מצווה על המים, גש לשם, גש שם, גש שם. אני רוצה שנלמד את התורה הנהדרת של רבי נחמן. איך תזכרי איזה תורה זאת? ריין רשנון. תורה רשנון, אנחנו הולכות ללמוד מה זה גשם. דע שכל הצער וכל היסורים הם רק מחמת חסרון הדעת, כי מי שיש לו דעת יודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, ואז אין לו ייסורים ואינו מרגיש צער. החטופים, כל טיפת גילוי של משהו יוצא דופן, השם איתי כאן, די, מישהו איתי כאן, מישהו דואג לי שם למעלה, והייסורים שלך פתאום נרגעים, והייסורים נוחים להתקבל כשיודע בדעת ברור שאינו מופקר, והכל מהשם יתברך. וכשהקדוש ברוך הוא זוכר שבניו שרויים בצער בין העקום, עקום זה הגויים, מוריד שתי דמעות לתוך הים הגדול, היינו, שממשיך עליהם השגחה. אני אסביר, כי דמעות מהשמיים הם השגחה, כמו שאמרו רבותינו, ושבו העבים אחר הגשם, זה הרעות שהולך אחרי הבכי. תנו לי להסביר את הגאונות הזאת של רבי נחמן. כשאתם רואות מישהי בוכה, או כשאת בוכה, הראות, הראייה הולכת אחר הבכי, כי את לא רואה טוב, כי העיניים שלך מטושטשות מרוב דמעות. אבל רבי נחמן אומר, כשהשם בוכה, יורד גשם, והראות שלו הולכת אלייך, והטיפה דומה לגלגל העין. ובכל פעם שיורד גשם, את מרגישה את העבים, עבים זה עננים, מחיצה עבה ביני לבין השם, איפה הוא, איפה הוא? בחושך הזה, במנהרה הזאת, ופתאום טיפות גדולות יורדות על אלבונך, וזה עיניים שמלטפות אותך ושוטפות אותך ואומרות לך, אני כאן, אני כאן ממי שלי, הכל בסדר. חודש חשוון הוא חודש הדמעות של אמא רחל, וכשאמא בוכה על הילד שלה ועל הבנים שלה שישובו לגבולם, היא לא מסכנה, היא לא אמא שלא רואה טוב, היא אמא שאומרת לילד שלה, אתה מושגח, אתה מושגח, הק, עכשיו אתה עיניים שלי, כי בכיתי עליך. כמה נדבר על הדמעות החודש הזה, ועל אם הדמעות, ואיזה זכות זה להוריד דמעה מכאן ודמעה מכאן, דמעה בגימטריה ועוד פעם דמעה בגימטריה, זה 238 בגימטריה רחל. ורחל אומרת לנו, כשהקדוש ברוך הוא בוכה, הוא משגיח עלייך, ושבו העבים אחר הגשם, כי בחיים של השמיים נוטלים חלק מהראות. הקדוש ברוך הוא כביכול לא רואה טוב עכשיו, כי הוא שם את העין שלו עלייך, ונותן לך עיניים לראות אותו קרוב קרוב, כשירד מבול על הרחוב, את תראי אותו פתאום קרוב קרוב, והוא יהיה לך צל מאנשים רעים. גשם זה יחס, גשם זה השגחה, חודש חשבן זה החודש שאומר לך, מאמי שלי, את לא מופקרת, אני כאן. ואומר רבי ירוחם ממיר, אני לומדת את זה איתכן כל שנה, רק מי שתלמד את פרשות השבוע תבין איך הכל בול, לא מבול, בול. התורה מתחילה באות ב', האות הכי אמצעית בתורה זה וו, האות האחרונה זה למד לעיני כל ישראל, בול. את תראי איך כל פרשה תלווה אותך בול, ותיתן לך מה שאת צריכה לאותו שבוע בדיוק, לאותו זמן בדיוק. אז בואו נלמד את התורה של חודש חשבן. יקרת פרידמן עורכת את הפרשות שלי בכתב, היא אומרת לי, הרבנית תסתכלי, אני הכנסתי לתוך ה-AI את הפרשות שלך הקודמות, ושאלתי אותו איזה תורה הרבנית תלמד בתשפ"ו, ואם היית רואה את זה היית מבינה שבין שנה שעברה לשנה הזאת יש 5,000 שנה. איזה שטויות! מה פתאום? אני אדבר עוד פעם על זה ועל... מה פתאום? אנחנו בשלב אחר לגמרי. בנות, אנחנו עוברות טלטלות תנכיות, והתורה אי אפשר לצפות אותה. מי שיודעת מה היא תלמד בשבוע הבא, זה לא תורה, זה המצאות. כי תורה תמיד מגיעה עם הבשורה של עכשיו ממש. מה התורה של חשבן? התורה של חשבן הזה, תשפ"ו, לא אמרתי את זה אף פעם בכל שנות רבנותי הראשית לישראל. פעם ראשונה שרחל לא תבכה ביום פטירת רחל אמנו י"א בחשבן. ראי רחל ראי, ראי ריבון עולם, ראי רחל ראי, הם שבו לגבולם, וכל ברמה נשמע, לא נשמע בקמץ, עכשיו נשמע בפתח, זאת אומרת השם פתח, השם כבר לא קמוץ. מה קורה בחודש חשבן? אנחנו הולכות לעשות עכשיו את העבודה של אחרי המבול. בחודש חשבן תשפ"ו אמא רחל מבינה שלילדים שלה יש הרבה יותר כוח ממה שהיא אי פעם חלמה. כשילד נולד, נולדת אמא, וכשנולדת אמא, נולדת דאגה. איך תהיה הלידה? כמה ייתנו לו באפגר, שזה הציון הראשון שילד מקבל? האם יהיו לו חברים? האם הוא יתרחק אי פעם? ואם הוא יתרחק, האם הוא יחזור? ואם הוא יחזור, איך הוא יחזור? ואמא רחל רואה איך הם חזרו. בנות, אני מאמינה באמונה שלמה. למי שאומרת לי, ימימה, אין לי אמונה. אני לא מאמינה בפיפס. למי שאומרת לי, ימימה, אין בי אמונה. יש בך. כרגע אין לך. אבל יש בך. ורחל מסתכלת על הילדים האלה שלה ואומרת, אבל מאיפה? מאיפה? הם הרי בתוך הבור הזה, אף אחד לא אומר להם תתפלל, אף אחד לא אומר להם, לא יודעת מה, תגיד תהילים, תבקש סידור, תצום ביום כיפור, פעם ראשונה בחיים שלו, הוא צם. סיפר את זה בדמעות, אתמול איתן הורן, כן. מי אמר להם את זה? מי? רחל מסתכלת ואומרת, די, כשאמרת בן שלי, אמא, אין לי אמונה, או כשאת הבת שלי אמרת, אין לי אמונה, האמנתי לך, אסור להאמין, כרגע אין לך. אבל יש בך, אין דבר כזה שלא. אבל בנות, זה לא הכל. החטופים, 20 ויקטור פרנקלים שיצאו מהשבי, ריפאו את המחלוקת הכי קשה שיש בעם ישראל ושיש בעולם. בנות, המחלוקת הכי קשה בין דתיים לחילונים, בין דתיים לדתיים, בין שמאלנים לימנים, זאת המחלוקת שבין המצוות שבין אדם לחברו ובין המצוות שבין אדם למקום. למשל, השמאלנים יגידו, לנו אכפת בני אדם, לכם הימנים אכפת רק מהאדמה. הפרוגרס יגיד, אנחנו הומניסטים, אתם משיחיים, כל מה שאכפת לצביק המור זה הרוח שלו והאמונה שלו ומה שהתורה אומרת. יצאו החטופים שהיו מנוטרלים על כורחם לצערנו הגדול, שנתיים ימים מהמחלוקת שאוכלת את החברה הישראלית, ואמרו, התמקצענו שנתיים בשניהם. היינו הבן אדם לחברו הכי אלוהי שיש בעולם, והבן אדם למקום הכי אנושי שיש בעולם. רק כמה דוגמאות. מתן אנגרסט, שמגיע יממה אחרי השחרור שלו מעזה להלוויה של המפקד שלו דניאל פרץ, במחווה של חסד, של אמת, של בן אדם לחברו, והוא אומר, התפללתי 3 תפילות ביום בשבי, אני לא יודע מאיפה. רום ברסלבסקי, שהגיע לשבי אחרי שהציל חיים וסירב לברוח, מספר שהוא מסרב להתאסלם, אפילו שמציעים לו אוכל, אוכל, אמא לכמה הוא רעב. בנות, רום ברסלבסקי לימד אותי, שאין דבר כזה, אני מתחזקת. הוא יהודי מתחזק, אין דבר כזה. כשהוא סרב להתאסלם, הוא אמר, אני יהודי חזק. אין מתחזק, זה לא תכונה שאת מלבישה עלייך. יש לך פה בפנים, בן אדם לחברו, בן אדם למקום. בר קופרשטיין מציל מאבטח בנובה, וכשהוא חוזר הביתה אומר לאמא שלו, אני נדהמת, אני רוצה ללכת למקווה ואני רוצה ציצית. סגרו במיוחד בשבילו מקווה שהוא יוכל לטבול. הלוחמים שלנו, להבדיל אלף אלפי הבדלות, חוזרים משדה הקרב, מוסרים נפש האחד על האחר, ישר לבית המדרש ללמוד משהו. מתן צנגאוקר, שאימא שלו, שחס ושלום, אני בחיים לא אגיד עליה כלום רע, כלום, חס וחלילה, אבל בכל כנסי התפילה, עכשיו אני אומרת משהו רע, בכל כנסי התפילה שלנו היא לא בדיוק הייתה מעוניינת, או שלא נתנו לה, או לא יודעת מה, הבן שלה חוזר הביתה ואומר שהוא מצא ספר תהילים ולא יפסיק להגיד, תהילים? איך היא תגמור אותו מזה? בנות, החטופים שלנו, הפצועים שלנו, אני אעשה, הפצועים שלנו, הלוחמים שלנו, החטופים שלנו, הוכיחו שזאת דיסציפלינה אחת. בן אדם לחברו ובן אדם למקום זה אותו דבר. קוראים לזה משיב הרוח ומוריד הגשם. רוחניות וגשמיות זה אותו דבר בעם הזה, ותפסיקו לריב כבר. זאת השטות הכי גדולה בעולם. הם שהיו שם בתנאי מעבדה מראים לנו שזה אותו דבר, ויש בנו רוח ויש בנו גשם, וזה תפילת הזמן הזה. משיב, תחזיר לי את ההבנה שאני אשת רוח והכי גשמית בעולם, שאני אשת זולת ואשת תפילה, ואין מחלוקת בין זה לבין זה. מאיפה זה? מהתורה של חשבן. בתורה של חשבן אנחנו פוגשות את ארבע האימהות של האומה הזו. גשמיות, גשמיות, גשמיות. רוחניות, רוחניות, רוחניות. בואו נתחיל עם שרה. הנה באוהל, נפגוש אותה בפרשות בחודש חשבן. שרה באוהל, אימא של אלון אוהל. והיא עוברת את הדברים הכי גשמיים בעולם. מלחמה, עקרות, עקדה של ילד, חטיפה. חוטפים אותה לבית פרעה. מה היא עושה בזמנה הפנוי? מגיירת את הנשים. היא הייתה הרבנית ימימה הראשונה עם השרה. איך מסתדר הגשם והרוח? בקלות, זה ה-DNA האימהי שלנו. רבקה. רבקה כל היום עם בהמות, רועת צון. והיא הראשונה שכשהיא לא מבינה מה קורה לה בבטן, היא הולכת לבית המדרש. עומדת בתור לינוקה. יש לי פה זה, אחד זז לפה, אחד זז לפה. איפה? איפה עזבת את הצון? רבקה היא גשם, רבקה היא רוח. לאה, עיני הרכות, כל המתפללת, כל היום קבר רחל. עוד אין קבר רחל. נמצא איזה קבר, אני לא יודעת של מי, של מתושלח. תפללת, תפללת, תפללת. אלה שחורשות ספרי תהילים שלמים. ואז כשהיא רוצה את יעקב, היא עושה עסקה דודאים. רחל, קחי את הדודאים האלה, יהיה לך ילד, אני הולכת הלילה ליעקב. זה נורא גשמי, גברת רוח. נכון, כי הרוח והגשם אצל אישה זה אותו דבר בדיוק. ואימא רחל, שימו לב לאישה הזו מה היא אומרת. נפתולי אלוהים נפתלתי עם אחותי. וואי, התפילה לילד והפיתולים והנפתולים עם אחותה לאה, אותו דבר בדיוק. אנחנו עם שיש בו רוח, עם שיש בו גשם. בבקשה אמא, אמא רחל, מנעי קולך מבכי, עינייך מדמעה, כי גם כשאת רואה ילדה שלך מתרחקת מאוד, או ילד שלך מתרחק מאוד, הם ישובו לגבולם, את יודעת למה? כי גבול בגימטריה זה הם. ובכולנו זורם הדם של האימהות האלה, שתמיד יחזיר אותם לגבולם במקום הכי רחוק, מתחת לאדמה. הם לא ישכחו את זה שעומד לצידם, והם לא ישכחו את זה שמעליהם, גם כשאף פעם הם לא למדו את זה משום מקום בעולם. בנות, השילוב הנדיר הזה, את כל כך רוצה להיות רוחנית, אבל אז את מזדנה אחת ומתכערת ומסתפמת. את כל כך רוצה להיות גשמית ואימא טובה, ואז באות אליי הרבנית, ואז שהתחתנתי וילדתי, אני לא מתפללת כלום. זה הכי קשה בעולם. וכל מי שנפטר בחודש חשבן, היה לו את הדבר הזה שרבי נחמן קורא לו חן. חן, רבי נחמן אומר, מתי יש לבן אדם חן? את זה לא אמרו על החטופים. אמרו עליהם את כל הסיפור של יוסף הצדיק. הוא יצא אחרי שנתיים ויריצו מן הבור. ויהי יוסף נושא חן בעיני שר בית הסוהר. בנות החטופים לא הפסיקו להגיד איך המחבלים עם אח שימם. כל הזמן אמרו, איזה גבר, איזה חינוך קיבלת, איזה חכם, איך הוא למד ערבית, שפת לא ידעתי, אשמה. בכלל, בנות, אני רוצה להגיד משהו על החמאס. החמאס איבד את אלמנט ההרתעה שלו. הם כבר לא מפחידים. מתי ראיתי את זה? כשהחטופים יצאו, ואז אמא אחת, אני כבר לא זוכרת מי, המחבל אמר לה, עם התחפושת, שפעם פחדנו ממנה, כל התחבושות האלה, הוא אומר לה, הנה הבן שלך, אומרת לו, תקרא רגע לבר, אמא שלו פה. והוא עונה לה בפחד, בר לא פה. די, איבדו, איבדו, די, מספיק, עם כל המגבות והתחבושות, ואני, איבדו את ההרתעה. זה באמת הניצחון המוחלט, שתדעו לכם, זה זה. בקיצור, בנות שלי, האמון בזולת והאמונה בהשם מצילים עולם. ורבי נחמן יקרא לזה חן. נוח מצא חן בעיני השם. מה זה חן? הוא ניצל מהמבול הנורא כי היה לו חן. הוא ידע לשאת חן. ימימה, איך אני רוצה למצוא חן? אני רוצה שמישהו יראה אותי ויתאהב בי ויגיד, אין לה את זה ואין לה גם את זה, והיא לא נראית מי יודע מה, והיא יותר מבוגרת מני, והמשפחה שלה על הפנים, אבל אני נותן לה חנינה כי היא כל כך מלאת חן. איך זוכים למתנה הזאת? אומר אור החיים הקדוש רבי חיים בן אתר, תקשיבי, יש שלוש מצוות שאם את עושה אותן, את מקבלת חוט של חן על הפנים. את הולכת להצעת עבודה, אומרים לך, את יודעת להקליד? לא. את זה, את מבינה משהו בהייטק? לא. למדת לימודים אקדמיים? לא. התקבלת. למה? כי יש לך זה חן על הפנים. אומר אור החיים הקדוש, יש שלוש מצוות שהופכות אותך לאישה חננית, אבל אני לא אגלה לך מה הן, כי אם אני אגלה, אז את תעשי רק שלוש מצוות מתוך התרייג, ואת תשאירי תר. יא מצוות לא עשויות, כי את, כשאת מוצאת חן, כל הדלתות נפתחות לך. אז אני כאן בשביל לגלות לכם מה המצווה שעושה לך אור בחושך, שכשאת יוצאת מהבית כולם מביטים בך ויש לך כזאת קריזמה ענקית. בנות, הערב זה ערב פטירת שמעון הצדיק. תדליקי לו נר. שמעון הצדיק אחראי לניצחון במלחמות. ופעם אחת מספרת הגמרא במסכת יומא בדף סמכתת, פעם אחת מגיע אלכסנדר מוקדון לכבוש את ירושלים. שמעון הצדיק הכהן הגדול יוצא לקראתו לפנות שחר. יחד עם כל הכהנים, הוא מגיע עם הגלימה היפה הזו. אלכסנדר מוקדון מגיע עם הצבא שלו, זה כמו תמונה מנרניה על רקע הזריחה. שמעון הצדיק פה, כל הצבא של אלכסנדר מוקדון פה. אלכסנדר מוקדון רואה אותו ואומר לחיילים שלו, אמאלה, דמות זו הייתה מנצחת לפניי בבית מלחמתי. כל פעם שניצחתי בקרב, הייתה מובילה אותי איזושהי דמות, וזאת הייתה הדמות שלו. והוא נכנע מפניו של שמעון הצדיק. הוא היה כל כך מלא חן, האיש הזה, תדליקי לו נר הערב, ופשוט תגידי, אני רוצה למצוא חן. אני רוצה שמי שיראה אותי, יראה בי נקודת חן. איך עושים את זה? וחז"ל אומרים, אם את רוצה להינצל מהמבול, אם את רוצה שיהיה לך חן, את חייבת, אחרי המבול, אחרי שראית עולם בנוי ונחרב ובנוי, להתפלל תפילה שלא התפללת מעולם. אתם תנסו לעשות את זה בעזרת השם, וכשאת מתפללת ככה פעם ביום, את יוצאת מהבית ויש לך קריזמה. כך קורא לזה הרב וולבה. כל מי שראה את נוח, הוא אומר שנוח, אותיות חן, עומד בכניסה לתיבה וכל החיות מגיעות אליו, זוגות, זוגות. גם אלייך מגיעות כל החיות, בלי שאת עושה כלום. מה זה? איך הוא הצליח? הוא הרי לא צד אותן. אז איך הם נכנסו לתיבה, כל החיות? הייתה לו קריזמה. ומה בורא לבן אדם חוט של חן על הפנים? אלכסנדר מוקדון רואה אותו ואומר, אני שמעתי עכשיו את צביקה מור אבא של איתן מור אומר שהמפקד הראשי של המחבלים, עכשיו ראיתי את זה בדרך לפה, בפלאפון התמה שלי, ראיתי אותו אומר שהמפקד נכנס למנהרה ואמר למחבלים, אם אתם נוגעים בו, אני הורג את כולכם. ככה, מאיפה החן שהיה לילד הזה? תעשי תיבה שתציל אותך מהמבול, ולתיבה תעשי צוהר. צוהר תעשה לתיבה. בואו נלמד את התורה הכל כך, כל כך מאלפת הזאת. בנות, אתם תשמעו אותה, ולא תוכלו להתאפק מלהגיד, אבל זה שוב נבואה אחורנית, כמו שאנחנו יודעות לעשות. זה לא תורה קוף יוד בית של רבי נחמן. צוהר תעשה לתיבה, ואל עמה תחלנה מלמעלה, ופתח התיבה בצידה תשים, תחתיים שניים ושלישיים תעשיה. הנה, ידוע שהסתרה אחרה, זה המחבלים, מסבבת את הקדושה, וכשירצה לשוב, לשוב הביתה, לשוב בתשובה, קשה לו מאוד להתפלל ולדבר דיבורים לפני השם, כי מחבלים מסבבים אותו מכל צד, כל אחד לפי עניינו, ומכיוון שאי אפשר לו להוציא כל הדיבורים והתפילות, לא יוכל לבקוע את המחיצות והמסכים המבדילים לעלות למעלה, ונשארים תפילותיו למטה תחת המסכים עד שידבר דיבור שמתקבל. מה זאת אומרת? יש מסך, מסך, מסך. את לא מצליחה להתפלל. קל להתפלל בימים נוראים. האם תצליחי להתפלל בחודש חשוון? וכשהדיבור מבקע את כל המחיצות והמסכים המבדילים, יעלו איתו כל הדיבורים המונחים למטה. זאת אומרת, אם תתפללי, כמו שאני מסבירה לך עכשיו, מיליון תפילות שלך שלא התקבלו, מיליון, עולות עכשיו כי נפתח צוהר קטן בתוך התיבה החשוכה. וכיוון שהשם אור לו, יוכל למצוא פתחים הרבה לצאת מהחושך שהוא סגור שם. והרבה פעמים לא יראה הפתח לצאת, והוא אסור וקשור שם. בנות, זה תיאור של החטופים. ולא ייתנו לו לצאת עד אשר יזכה לדבר דיבור אחד של אמת. כי הדיבור המאיר יראה לו הפתח. ואדם צריך להתפלל שכל ימיו, בנות, כל ימיו יזכה להתפלל פעם אחת דיבור אחד של אמת לפני השם, פעם אחת בחיים. צוהר תעשה לתיבה, פירוש שתדבר דיבורים מוארים. ורש"י אומר, מה זה צוהר? שני פירושים, חלון בתיבה או אבן טובה. בנות, כשאין חלון, במנהרה אין חלון, הדבר היחיד שחשבתי עליו, זה איך הם נשמו, איך הם לא ראו, אימאלה, אני לא יכולה לחשוב, לא לראות שמיים, לא לראות אנשים, לא לשמוע, איך אפשר בלי חלון? אומר רש"י, כשאין חלון, בתיבה למשל, כי יש בחוץ מבול, את תעשי לך צוהר, משהו בתוך המנהרה החשוכה, שיפתח לך פתאום כזה אור, וייתן לך על הפנים אור, שאף אחד לא יוכל לעמוד בפנייך, כי את פשוט היא אישה מלאת חן. האור הזה הוא מדיבור תפילה אחת, שאת מוציאה מתוך הלב. ועיקר הכוונה, כשהוא בתוך התגברות החושך, בנות, תקשיבו למילים, והוא קלו ומסוגר בתוך החושך אפלה, שמקפת אותו מכל הצדדים, רק דיבור אחד מואר יוציא ממסגר אסיר. ואפילו יאמר רק שתי מילים, השם הושיע. אבל יאמר אותם בהצהרה. בנות, מה זה צוהר תעשה לטבע? תוציא את המילה ושהיא תאיר כמו צהריים, כמו הצהרת נאמנות לקדוש ברוך הוא. מי יכול לעשות את זה? לצערי, רק מי שלא מכיר את התפילה. רק בן אדם חילוני נורא, שמתחת לאדמה פעם ראשונה רואה סידור, יכול להגיד את המילה הזאת בצורה הכי מלאת כוונה, מלאת אמונה ומלאת חשק. כי אצלנו קצת מתו המילים. ואולי בגלל זה, יש לדתיים קצת פחות חן. ופתאום יוצא איזה חטוף שאמר איזה שתי מילים מתוך תהילים בכזאת עוצמה, ובתוך המנהרה נהיה לו אור, וכשהביטו בפניו נתנו לו חנינה. אפילו הרשעים הסתנים האלה לא יכלו לנגוע בו, המבול לא נגע בו. בנות שלי, להצהיר יזכה לראות ולמצוא פתח תקווה גם בעומק נפילתו, לצאת מאפלה לאורה ולהתקרב אליו יתברך תמיד, כשמצליח להוציא דיבור אחד של אמת בתפילה. זה נורא קל וזה הכי קשה בעולם. בנות, מזל חודש חשבן, זה עקרב. והגמרא כותבת, אם יתפלל וראה נחש כרוך על עקבו, לא יפסיק בתפילה. כי הנחש כשלא זזים, הוא הולך. אל תנסו את זה בבית, אבל ככה זה היה בזמן התנאים. אם הוא רואה עקרב, יפסיק את תפילתו. בנות, מזל חודש חשבן הוא הפסקת התפילה. כי אני חייבת לזוז, כי אני לא יכולה עכשיו, כי התפללתי מלא בראש השנה, וזה לכל השנה. ככה תצאי מהמבול, ככה, שעוד פעם חס ושלום יחרב העולם. האם נצא נשים טובות יותר? האם נצא חברה טובה יותר? האם נהיה אנשי חן שמתפללים עם כל הכוח ופונים לבני אדם בכל הכוח? בנות, החן של האישה זה לחזור בתשוקה, והחן של האיש זה לחזור בגבורה. ואני רוצה להסביר. לחזור בתשוקה זה העונש הכי נורא שהאישה קיבלה. אלישך תשוקתך, מה רע בזה? הלוואי אמן. לא, זה קשה מאוד. בנות, האישה קיבלה כללה, אלישך תשוקתך, והוא ימשול בך. מה הכוונה? את כשתעשי משהו, את תרצי לעשות אותו בתשוקה, ואם לא, את אוכלית הלב. נתתי להם לאכול, הייתי בסדר היום, אבל איזה מינימה. מה נזכרו בני, כולם הייתי עצבנית, סתם תפקדתי. גבר לא אכפת לו, הוא ימשול בך, מה זאת אומרת? זה אצלו, איך אומר הרמב"ן, ממשלה. סימנו וי, ישיבת הכנסת, עשינו, הילדים מקולחים, אכולים, שבעים. מה את מבחיינת? כן, אבל זה היה בלי תשוקה. בנות, העונש הכי גדול של אישה, זה הצורך הפנימי שאף אחד לא כפה עלייך לעשות דברים בתשוקה, ואם לא, את רוצה למות. מה זה תשוקה? בנות, חשק זה רצון למשהו חדש. תשוקה זה רצון חדש לדבר ישן. להסתכל על בעלך בגיל 80, אל אישך תשוקתך. אבל ימימה הוא ישן, נכון. ואת תהיה עכשיו חדשה. זה נורא נורא קשה, עונשה של התשוקה, ורק בגלל השתוקקות האדמה, חזל אומרים, הגשם יורד לכאן. כל דבר שאת עושה, את עושה בתשוקה, מחזיקה סידור בתשוקה, מכינה ארוחה בתשוקה, הולכת לעבודה בתשוקה. ואתה, גבר, התיקון שלך די עם התשוקה. התיקון שלך זה הגבורה וההתאבקות. כי יש כאן עוד בן אדם. אני אקרא לכם את המילים הכל כך יפות של הרב סולובייצ'יק, שמדבר על הזוגיות. לאחר שהאדם הושם בגן עדן, דמיונו החל לשאוף על קיום בלתי מוגבל. הוא רוצה לצעוד קדימה, להסתער אל האינסוף. הוא רוצה כיבוש של מנצחים. ולפתע הוא פוגש בצו המוסרי האלוהי להימנע מן ההתקדמות ולסגת. קוראים לזה גבורה. איפה זה קורה? בציווי הראשון בתורה, כשכתוב ויצב. מתי כתוב פעם ראשונה ויצב? כשהשם אומר, אתם אוכלים מכל העצים ואתם לא אוכלים מעץ הדעת. וואי, פעם ראשונה שגבר צריך להתגבר מיד אחרי הציווי הזה, מה קורה? השם מפיל עליו תרדמה ובורא את האישה. הקדוש ברוך הוא, לפני שבורא אישה לאדם, מגלה לו את מושג החובה. הוא מבין שנישואין הם נסיעת מסע, והקיום האנושי איננו רדיפת כל התענוגות שלך. כאשר נאמר ויצב, נפרס לעינינו תחום חדש של קיום, הקיום האתי, הלא ביולוגי, שאינו תואם את הדחפים הטבעיים. כשאתה רוצה להסתער קדימה, יש פה אנשים, אתה צריך לכלכל את צעדיך ולהיות גיבור. בנות, אנחנו אומרות בתפילה עכשיו, אתה גיבור לעולם השם, מחיי מתים אתה. מה זה אתה גיבור? כבר ראינו במבול שאתה יכול להוריד, וואי, למחוק את העולם, ואתה מתאפק אפילו שמגיע לנו. איזה גיבור אתה, ריבונו של עולם. אישה, תפסיקי להתאפק. תעשי דברים בתשוקה, זאת החזרה בתשוקה שלך. איש, תתאפק. יש כאן עוד אדם, תחלקל את צעדיך. וזה שני דברים הפוכים לגמרי, והם מקימים את הבית. הם מקימים את היחס שבין השמיים לבין הארץ. בנות, החן הזה, שהוא יחסה בין אדם למקום ובין אדם לחברו, זה כל הצדיקים שנפטרו בחודש חשוון. זה הרב עובדיה בשבת בג' בחשוון, שהיה איש מלא חן, וגם כשהיו לו התבטאויות כל מיני, היה לו פשוט חן שחיפה על כל זה. למה? כי הוא היה הכי למדן בעולם. והכי בן אדם שרואה פנים בעולם. בספר הנהדר הזה שחיבר הנכד שלו, זה ספר קצת אחר מכל הספרים שחיברו עליו, איתמר אדלשטיין, הנכד שלו, אז הוא כותב שהרב עובדיה הרי היה כל הזמן מסתכל, ופעם אחת בסעודה, אחת מקלותיו הייתה בהיריון, והוא רואה שהיא לא אוכלת. הוא עוצר את הארוחה ואומר לה, אבל למה את לא אוכלת? והיא אומרת, כי באתי מבית יקה, מגזי הזדהיתי כל כך, ואצלנו חיכו 3 שעות בין בשר לחלב, ומאז שהתחתנתי עם הבן שלך, אז אני צריכה לחכות 6 שעות, אז אני לא אוכלת בשרי, זה גומר אותי 6 שעות האלה. אז הוא מסתכל עליה, למה לא הייתי שם בזולרן? הוא מסתכל עליה, והוא אומר לה, את צריכה לחכות רק 3 שעות, ואז הוא מסתכל עליהם ואומר שאף אחד פה לא ייקח יותר לעצמו. זה רק לה. תורה שאת פוסקת כשאת רואה פנים, בנות, אחרי מלחמת יום הכיפורים, ב-73, ממש עכשיו, אחרי חג הסוכות, הוא ישב והתיר 950 עגונות. נשים שלא ידעו איפה הבעל שלהם במלחמה, הוא נעלם. ופעם אחת, אני מספרת את זה כל שנה, אבל זה סיפור לפנתיאון, פעם אחת הוא ישב לדין, בבית דין עם 3 דיינים, ואישה אחת, אף אחד לא ידע להגיד אם הוא נשרף בטנק בעלה, אם הוא לא נשרף, והוא יודע שהוא צריך לגבות עדויות כמה שיותר מהר, עוד לפני שהיא רוצה לשמוע שהוא מת. די, אני לא צריכה שתתיר אותי מהגינותי, אני רוצה לחכות לו שיחזור. בנות, מה זה הדבר הזה? אתמול ראיתי את נעמי ברוך, שהבן שלה נקבר אתמול בבוקר, אוריאל ברוך, ואני אומרת לה, מה, 2 שנים חשבת שהוא חי? היא אמרה לי, ימים עד שלא ראיתי את הרשימה של ה-20 משוחררים, וראיתי שהוא לא שם, הייתי בטוחה שהוא חוזר בחיים. מה זה אימא? מה זה אימא? איזה דבר זה? בקיצור, הוא יושב, הוא אומר, מצאתי איזושהי ראיה פורנזית משום מקום, שהאיש שלה באמת נהרג במלחמת יום הכיפורים, את חופשייה. קם דיין אחד ואמר, מה פתאום? מה פתאום? החזון איש במקרה זהה לא התיר את האגונה. הביט בו הרב עובדיה ואמר לו, החזון איש לא ראה את הפנים שלה. אני רואה את הפנים שלה, אני יודע שהיא אלמנה. היא לא יודעת שהיא אלמנה, ואני מפניה יודע שהיא כבר אלמנה. אי אפשר להיות איש תורה בלי להיות איש פנים. אם את רוצה חן, את צריכה את אלה ואת אלה, את לא יכולה להיות רק הומניסטית של כיכר החטופים. לא מספיק. את לא יכולה רק להתפלל. לא מספיק. האימהות שלנו השאירו לנו DNA של החן הזה שאי אפשר לעמוד בפניו. מושלמת ומושלמת. וככה אנחנו, וזה עובד לך בכזאת קלות, עד שמתחילים לבלבל אותנו בכל מיני אג'נדות. והכי יפה, לרב עובדיה יש המון נכדים, חילונים, דתיים, סרוגים, כמו הנכד הזה. אני רוצה לקרוא את השורות שבהם הוא מסכם את הספר. דבר אחרון לסיום, אילו הייתה ניתנת לנו, צאצאי הרב עובדיה, האפשרות לשאול אותו משהו אחד אחרון, ללא היסוס היינו שואלים אותו שאלה אחת. סבא, אתה מרוצה מהדרך שאנחנו הולכים בה, מהמסלול שבנינו לעצמנו? זה מה שכל אחד ואחד מאיתנו היה שואל, כי דעתו הייתה כל כך חשובה לנו. הוא שידע לאפשר לכל אחד מאיתנו לסלול את הנתיב שלו עצמו. ללא ספק היה עונה לכולנו בקצרה, כפי שנהג תמיד. כן. זה פשוט איש מלא בחן. מי עוד נפטר בחודש הזה? נלמד אותו בשנה, שבוע הבא בעזרת השם. הרי במפי הסצנה, בעל האש קודש, איזה חן. כמה תורה וכמה אהבת אדם ואהבת אשתו. מי עוד נפטר? הרב קרליבך. כמה תורה וכמה אהבת אדם. מי עוד נפטר? הרב זקס בקף בחשבן. כמה תורה וכמה הומניזם, קצת יותר מדי אפילו. מי עוד נפטר בחודש הזה? אבא שלי. אבא שלי שהיה אומר, כל יום את חייבת לשמוע חדשות פעם אחת לפחות. הם איתנו, הם כל הזמן איתנו. וכשהבת שלי חזרה מהאולם ואמרה, אמא, קבענו תאריך לחתונה, בעזרת השם, בחשבן, בכף בית בחשבן, אמרתי, יא, נהדר, תסגרי. ואז ראיתי שכף בית זה, בסוף הכף בית, זה כף ג' זה האזכרה של אבא שלי. ואמרתי, יו, חתונה באזכרה, אי אפשר. אז את מי פתחנו? את חזון עובדיה של הרב עובדיה יוסף, שכמובן אמר, איזה שמחה זה לנפטר בשמיים, ואיך הם מכוונים את השמחות על האזכרות שלהם כדי שלא ישכחו אותם ושיזכירו אותם בחופה. ואיך הוא קל לי פתאום. והרב עובדיה היה גיבור של התרת איסורים. יש מתיר אסורים ויש מתיר איסורים. ואני זוכרת שפעם נכנסתי אליו, הוא אמר לי, תראי, תראי, עוד פעם כל מיני צעירים כותבים ספרים, רוצים שאני אכתוב להם הסכמה, אסור, אסור, אסור. ואז הוא הרים את העיניים ואמר לי, מה, אסור לומר מותר? והוא תמיד היה אומר, הרב עובדיה, שלומר אסור, לא צריך להיות תלמיד חכם בשביל זה, זה הכי קל בעולם. לומר מותר, אתה צריך לדעת את כל ההלכה, ישר והפוך ובאלכסון. החודש הזה חודש מהמם. לכי ותשימי עליי חוט של חן, תהי הגיבורה שאחרי המבול, זאת שמתפללת בשיא הכוח, כמו שהתפללת בימים הנוראים, כמו שהתפללתם במנהרות. זה נורא קשה, נורא קל להיות לואי ה-15 ומדם דה פומפדור ולהגיד אחרי המבול. בנות, אנחנו הדור של אחרי המבול, והילדים שלנו ישפטו אותנו אם נחזור להתמכרות הישנה שלנו, של המלחמות והשנאה והגידופים וההכפשות, או שנצא מכל זה הרבה הרבה יותר טובים. וכך נזכה לבניין המקדש, כמו דניאל, לבניין הבית מחדש, ולילדה שקוראים לה אמימה כמו איוב. והעולם הזה, בעזרת השם, ייבנה מחדש. אני מאחלת לכולנו חודש טוב, חודש מלא בחן וחנינה, חודש מלא בגבורה ובתשוקה. חודש, איך אומרים חז"ל על מר חשוון, איך? בשבוע הבא, נכון, שבוע הבא לא יש שיעור, אז מה נעשה? כן, כי לבן שלי יש השבעה בכותל המערבי, כן, כי הוא קרבי ולוחם. אז שיעור בכותל, תבואו, הלוואי, הלוואי, הלוואי. השיעור יצולם, יעלה לאתר השירה, יהיה שיעור בעזרת השם ביום שלישי, ובאמת שהקדוש ברוך הוא, תראי איך הם לא קמות, תראי, לא מתגרדות, לא קמות, לא נרדמות, לא פלאפוני. טוב, אז אני ממשיכה את הפרשה הבאה. פרשת לך לך. יאללה, הנה אני מתחילה. אוהבת אתכן מלא. תודה להשם עליכן. ותודה להשם על כל המפלאות והניסים שלו. ממש.